טוב, ביום כיפור אנחנו בבית כנסת עם תלית. קיטל, בגדי לבן ותלית, גם בלילה. גם בליל יום כיפור אנחנו בבית כנסת עם תלית, מתפללים ערבית, מתפללים מייריב, עם תלית כל הזמן. מה זה הדבר הזה? מה העניין הזה? מאיפה זה מגיע? מה זה? אז בואו נראה באמת. אז דבר ראשון, יש לנו בהלכה, זה מובא בסימן י"ח. סימן י"ח, סעיף א', בשולחן ערוך, כותב הרמ"א, ובליל יום כיפורים יתעטף בעוד יום ויברך עליו. טוב, אז פה צריך, בשביל לשים לב, דבר ראשון, החלק ההלכתי של הסיפור הזה, בליל יום כיפורים יתעטף בעוד יום. זה היה מנהג שנהג בכמה מהקהילות. מערי וייל, נראה לי, כותב בתשובה, לא, זה מערי וייל כותב שהיו נוהגים להתעטף בתלית ומברכים עם בעוד יום. בלקט יוישר, חלק א' ורחיים עמוד קוף ממא', הוא כותב שם שבאסטרייך, באוסטריה, אינם לובשים תלית, אך בריינוס לובשים תלית קודם הלילה בברכה ומתפללים עטופים בתלית. וזה היה באמת היה מנהג של, נראה לי זה היה מנהג היום של רוב קהילות ישראל, שלובשים תלית. עכשיו, מה עם ברכה? מברכים על התלית הזאת או לא? אז הארי הקדוש, המנהג הספרדי בעיקרון היה שלא מברכים, אבל הרב חיים ויטל כותב, רב שמואל ויטל מעיד על אבא שלו, רב חיים ויטל, בשאר הכוונות, שהוא היה מברך. לפני הערב הוא היה לובש עוד מאוד יום, כמו שכתוב פה ברמ"א, וליל יום כיפורים מתעטף מבעוד יום ומברך עליו. בגדול, שיטס טייספס ושיטס הראש, שמברכים גם בלילה, כשמתעטפים בתלית, כי מה שמודד זה בגד של יום, לא זמן שאתה לובש אותו עכשיו יום או עכשיו לילה, אלא של מה הבגד הזה? זה בגד שלובשים אותו ביום, או בגד שלובשים אותו בלילה. ולכן לשיטתם אפילו בלילה, ויש באמת בפוסקים שכותבים להלכה, לברך על הבגד, מתעטפים בלילה ומברכים. רוב הפוסקים כותבים שלובשים את זה ביום ומברכים על התלית ביום. לגבי בין השמשות, הזמן הזה שכבר אחרי השקיעה אבל עוד לא לילה גמור, מה קורה בזמן הזה? אז יש משנה ברורה. משנה ברורה כותב שאם איחר להתעטף עד הלילה לא יברך. למה? שם ההלכה כהרמב״ם שלא מברכים בלילה בכלל, כי זה תלוי גם בזמן הלבישה, לא רק איש של מה הבגד. אבל במגן אברהם, בסימן סעיף קטן ד', אומר כתוב שבין השמשות מותר לברך עד צאת הכוכבים, והסיבה, אומר כי בציצית לא כתוב יום, בציצית כתוב וראיתם אותו. אז לפי מה אני בודק? לפי עכשיו יום ולילה, אז אחרי השקיעה כבר לא יום? לא, לא זה המודד. המודד אפשר לראות או אי אפשר לראות? זמן בין השמשות, למרות שכבר לא יום, אבל עדיין אפשר לראות, נכון? זה עוד לא לילה גמור, עוד לא חושך. זה לא נמדד לפי יום ולילה, אלא לפי חושך ואור. בסדר? ולכן, אחרי זמן בין השמשות, זה כבר לא יום, אבל זה עדיין אור. בסדר? זה אולי ספק לילה, אבל זה עוד לא חושך. ולכן אומר המגן אברהם, בציצית אפשר להתעטף גם בזמן הזה, וראיתם אותו. טוב, זה, ולכן כל זמן שנוכל לראות, וכן פסק בעל דרך החיים, בספר מתי אפרים, מחמיר בזה, אבל אומר, אם מסתפק, אם כבר הגיע בין השמשות, אז זהו, ודאי, פוסק המשנה ברורה, ודאי יוכל לברך, בגלל שיטת תוספות והראש, שכסות יום חייב בלילה, אם זה בגד של יום, אז חייבים בלילה, והגוען, הגרו, בביאורוב, מצדד גם כן לשיטה הזו, עין שום, לכן פוסק המשנה ברורה, שבמקרה כזה הוא יברך. טוב, מה הטעם? מה הטעם? מה הסיבה שעושים את זה? מה הסיבה שמתעטפים בציצית? אז הטעמים פה, אם ננסה קצת לסדר את זה, האמת יש באריזל טעם לזה, שזה בגלל שמגיעים לעולם שנקרא אימה אילאה, וזה בחינת בינה, ו... טוב, ננסה אולי להסביר את זה עוד מעט מדברי הרמח"ל. אבל מה שיש פה בעיקרון זה שלוש סיבות שמובאות יותר בפויסקים. יש שיטת הרדווז. הרדווז זה בתשובה, בחלק ד' סימן ריש מם ד', הוא כותב, מביא את שיטת אחד הראשונים שללבוש תלית בליל יום כיפור ולברך, ואז הוא אומר, לא, קרוב אני לומר שהוא ברכה לבטלה, אם אדם מברך על תלית בליל יום כיפור. למה? כי כל הסיבה להתעטף בתלית בליל יום כיפור זה כדי לעמוד באימה וביראה ולא מפני החיוב. ואין לברך עליה, כי לילה לא זמן ציצית, אבל זה סיבה אימה ויראה. טעם שני, וזה בעצם אנחנו רואים במגן אברהם, הוא מביא את זה בשם הבך, הטעם הוא להתדמות למלאכים. להידמות למלאכים, ואת זה אתה רואה גם במדרש, מספר שהמקטרג, המליץ רע על עם ישראל, זה שמדבר רע עליהם, מגיע לפני הקדוש ברוך הוא ביום כיפור, ומתהפך לדבר טוב, הוא אומר, הנה תראה, הם לבושים בגדי לבן, מעוטפים, שם אתה רואה כבר בלשון המדרש, שהם מעוטפים בתלית, והם דומים למלאכים, אומרים ברוך שם כבוד מלכותו בכל, ומגיעים לדרגה כזאת שעטופים בתלית. מוגן אברום, בסימן בייס, הוא כותב את זה, בח, הכתב הטעם להידמות למלאכים, וכתב הלבוש בסימן תף קוף פייה, אין לומר י' ג' מידות בלא עטיפה. משמע מדברי מוגן אברום, שזה קשור, בגלל שאין לומר י' ג' מידות בלא עטיפה, לכן גם כן הרי ביום כיפור אנחנו אומרים י' ג' מידות, גם בליל יום כיפור, נכון? וגם ביום בנעילה, המנהג הישן היה שהיו אומרים, כך נהוג היום בישיבות, אבל המנהג הישן היה שהיו אומרים גם בשחריס, מוסף ומנחה, סליחות ועם י' ג' מידות והכל. יש לנו זה באמת נידון מעניין, למה באמת היום לא נוהגים ככה, למה היום לא אומרים, אבל בגדול זה היה המנהג, ולכן אומרים י' ג' מידות, בליל יום כיפור אומרים י' ג' מידות, לומר י' ג' מידות בלי עטיפה, אז לכן מתעטפים בתלית, ואומרים את י' ג' מידות עם, כשכולם עטופים בתלית, ואת הסדר הזה שי' ג' מידות צריך להיות קשור בתלית, זה באמת, זה גמרא בראש שנה, גמרא בראש שנה דף ט"ז, אומרת, יעשו לפניי כסדר הזה, הקדוש ברוך הוא מגיע מעוטף בתלית, ומראה למשה רבינו את הסדר של י' ג' מידות, שזה הולך הכל מעוטף בתלית. הטעם הזה נמצא גם אצל רב אייזיק טירנה, שזה אחד הקדמוינים, הוא כותב את הסדר, הוא אומר, נתעטף, נוהגים ללבוש תלית בליל יום כיפור, לפי שצריך לומר י' ג' מידות. זאת אומרת, הסיבה היא בשביל י' ג' מידות. כן, מעניין, העיון ינקב, על המפרש, על העניין ינקב, הוא כותב שלמה הקדוש ברוך הוא מתעטף בתליתו. למה הוא לא אומר למוישה? תתעטף בתלית ו... אז הוא אומר, לא, צריך לא רק להגיד להתעטב את הלית, צריך לעשות את הדברים בפועל. ופה הוא נכנס לנושא רחב וידוע בפני עצמו, האם את היוד גמל מידות האלה צריך רק לומר אותם, או צריך גם לעשות אותם. יש על זה נידון רחב מאוד, שזה מתחיל כבר מהראשונים והקדמונים שדנים על זה בהרחבה. כולנו מכירים את הלשון של הרמק, נכון? הרמק חיבר ספר שלם, תומר דבורה, שהוא מגיע שצריך האדם להיות דומה אל קונו, מידות של רחמים עליונים וסגולתן, כמו שיהיה האדם מתנהג למטה, כך יזכה לפתוח לו מידה עליונה מלמעלה. ממש כפי מה שיתנהג, כך משפיע מלמעלה וגורם שאותה המידה תאיר בעולם. זאת אומרת, תלוי לגמרי בפעולות של הבן אדם. אם הוא יתנהג, טוב. אם הוא לא יתנהג ככה, אז זה לא עובד. הנקודה הזאת, דווקא יש טוענים עליה, שזה גם מובא כבר, שזה, שים לב שאיך זה הולך. כל הורית לנו לומר 13. עכשיו, מה המידה הראשונה? הראשונה, השנייה, השלישית, בסדר, לא ניכנס כעת לכל הנושא הזה. כל. כל זה מידה שאדם יכול לבצע אותה? אדם יכול לעשות אותה? לא. אז כל, מזה שהמידה הראשונה היא כל, מוכח, הורית לנו לומר 13. לא לעשות ולהיות דבוק בזה בפועל, אלא לומר 13, למרות שבאמת לפי השיטות שהתומר דבורה הרמה, כן, ואחרים, שאדם צריך לדבוק בפועל בדבר הזה, אז צריך לומר 13. זאת אומרת, לא רק לומר, אלא אפילו במידת כל, האדם צריך לדבוק בפועל במידות האלה ולעשות אותם בצורה הנכונה. למעט זה, זה שוורט מאוד יפה, רק בסוגריים, איון ינקב שם כותב שיש מדרש. מדרש די ידוע, מובא בפסיקתא, זורוע מביא אותו. אם תגביה כנשר, יאללה קוצ'ימויני ויבדיה, תוף קוף פייטס, אם תגביה כנשר, מי אומר? נאמר על עשיו, הקדוש ברוך הוא אומר לעשיו, חזון עובדיה, כן? אם תגביה כנשר ואם בין כוכבים, שים קיניך, משם מורידך נאום השם. על מה מדובר? לעתיד לבוא, כשהקדוש ברוך הוא דן את עשיו הרשע. מה עושה? מתעטף עמלק בתליתו, הוא בא ויושב אצל יעקב, שנאמר, ואם בין כוכבים שים קיניך ואין כוכבים אלא יעקב, שנאמר, דרך כוכב מיעקב. ויעקב אומר לו לעשיו, אחי, לא תהיה כיוצא בי, שאתה גוזר עליי גזרת מוות, שנאמר, ראי דבריך מוות, גזרות שהיית גוזר עליי לעבוד אלילים. אילו הייתי עושה, נתחייבתי מיתה בידי שמיים, ואם לא, עבודתה הורג אותי. על מה לך יצא לי צלב? שהמלתי את בני, על מה לך יוצא להיסכל ששמרתי שבת? מה עשית לי כל השנים? הרגת אותי, או מפה, או מפה. כל כך הרבה ילדים יהודים איבדנו, מרוב פחד עזבו ועשו עבירות, בגללך, בגלל עשיו, בגלל המלאק. שעור שבעשיו ושיעבוד גלויות. זה הרי אחד, כן, כמו שרב צודק מדבר בהרחבה. זה, אז אתה עכשיו בא פה ומתיישב לי פה כמו איזה צדיק? כיוון שירד עשיו לשאול, נשתייר יעקב בעצמו. אמר, למה עשיו מתעטב את הלית? ככה כתוב בתוסף תאו. דרך אגב, זה מאוד מעניין שבפסיקתה זה כתוב, והאורזורוע מדייק את זה, אומר שכשבאים לפני, במצב הזה, אז הקדוש ברוך הוא שואל את עשיו, הוא רוצה להוציא אותו משם, אז הוא שואל אותו, משם אורידך נאום השם, כן, הקדוש ברוך הוא מוריד אותו משם, הוא שואל אותו, נתת אי פעם לבניין בית הכנסת? ואז אין לו מה לענות והקדוש ברוך הוא מוריד אותו. וזה מאוד מעניין, למה המודד על עשיו זה נתת לבניין בית הכנסת. זה מאוד מעניין, דיברנו על זה פעם, היה פה, כשבנו, שיבצו את הבית כנסת, אז היה דרשה שלמה באמת על העניין הזה, להסביר למה באמת זה קשור. אבל באמת יש הרבה, זה הפסיקת ברזורו מביא את זה כמעלה של לתרום לבניין בית הכנסת, או כתוצאה מהפסיקת הזאת. אבל בכל אופן, איון יינקב שואל, למה עשיו מתעטף בתלית? למה תלית? הוא אומר, המדרש מתכוון ככה, עשיו בא להתעטף בתלית. הוא בא להגיד שלמרות כל החטאים שלו יש לו תקנה על ידי שהוא יתעטף ויאמר את היו"ד ג' מידות כמו שהקדוש ברוך הוא הראה למשה. זה בעצם מה שהוא מנסה לעשות. המלאק יודע את הסוד של היו"ד ג' מידות של הרחמים, והוא מנסה לדבוק בהם. הוא מנסה לקחת עכשיו ולהתעטף בתלית, הנה אני גם כן אומר את היו"ד ג' מידות של רחמים, כי הציצית מזכירה את היו"ד ג' מידות של רחמים. הוא מנסה לדבוק בהם, והוא מנסה שהקל רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד ואמת, נוצר חסד לאלפים, נושא אבון ופשע וחטאה ונקה, שירחם גם עליו למרות כל מה שהוא עשה. הוא לא טיפש, הוא יודע שיש לו סיכוי, כי אפילו אחד כזה, אפילו המולק, אם הוא דבק בזה, יש לו סיכוי. יש פה חידוש נפלא שהקדוש ברוך הוא אומר, אם תגביע כנשר ואם בין כוכבים שים קינך, משם הורידך נאום השם. הקדוש ברוך הוא לא מקבל את התפילות. יעקב אומר לו, אתה גזרת עליי גזרות קשות ואכזריות, אין הקדוש ברוך הוא מקבל תפילתך, כי היית צריך לדבק בדרכה ומידותיו להיות רחום וחנון, צריך להיות ממני יראו וכן יעשו. אז עיון יעקב באמת הולך לפי המהלך שלו, שצריך להיות דבק בזה בפועל. אז התשובה של יעקב היא, איפה אתה? התנהגת בתור רחום, חנון, ערך אפיים? או שמי שעשה משהו, רק חשבת משהו, היית רצחני, היית קטלני היית, נכון? אז אתה עכשיו בא מתעטף בתלית? זה לא רק להתעטף בתלית, זה להתנהג ככה, זה לחיות ככה. אנחנו ניסינו, נכשלנו, אבל ניסינו, אתה לא ניסית מעולם. התגעת ברצח, שמחת, צהלת, ייצרת סרטים שזה חוויה לראות דם נשפך. נהנית מכל השטויות האלה, אז אתה עכשיו בא ומתעטף בתלית? מה זה, זה משחק? טוב, זה באמת המהלך של עיון יעקב. לפי המהלך של רב צודק, ואני חושב שאנחנו צריכים לנסות להסביר את העניין הזה, יש פה עומק נוסף. יש פה באמת רצון של עשיו להגיע לבחינה הזאת, לעורר את הבחינה הזאת, והוא קרוב לזה. חשוב לדעת, הוא קרוב לזה, אבל משם הורידך נאום השם. הקדוש ברוך הוא לא מקבל את זה. ופה צריך להבין שהיסוד שהציצית מעוררת, זה היסוד הפנימי שיש בנפש ישראל. היסוד שמגיע מיעקב אבינו. אני ינסה קצת להסביר את הדברים יותר. אני, שנייה, דבר ראשון, בוא נסכם מה שיש לנו, ואז בסדר, ניכנס יותר לעומק של נעבור ליותר ספרי חסידות והדברים האלה. דבר ראשון, מה ראינו? נוהגים ללבוש תלית בליל יום כיפור. למה? סיבה אחת ראינו ברדווז, שזה בלעימה ויראה, הצורה של התעטפות והכנעה, זה כבר דיברנו על זה בהרחבה באחד השיעורים על ציצית, שהצורה של איתוף, למרות שעל פי דין ממש, על פי ההלכה, לכאורה לא מחויבים לאיתוף, אלא עצם הלבישה היא מצווה, לא ניכנס כעת, אבל היה שיעור ארוך על זה, על שיתעשה גאוינים והכל, אבל למה? אנחנו מברכים להתעטף ועושים צורה של איתוף, בשביל... להיכנס לנקודה של הכנעה, כמו שהכתב והקלם, הכתב והקבלה מדבר על זה, בהתעטף עליי נפשי, עיטוף זה הכנעה. ולכן כל היום כיפור אנחנו צריכים לעמוד בהכנעה והענווה לפני הקדוש ברוך הוא, ולכן כבר מליל יום כיפור אנחנו מתעטפים בתלית ועומדים מעוטפים בתלית להיות בהכנעה לפני הקדוש ברוך הוא. טעם שני, ראינו שהמוגן אברהם מביא בשם הבח להיות דומים למלאכים. טעם שלישי, שזה אנחנו רואים מי מרב אייזיק טירנה, ובלבוש משמע ככה, שזה, וגם יש עוד משמעויות כאלה, בספרי חסידות גם העריכו בזה, זה בשביל לעורר את היוד ג' מידות של רחמים, בפרט שההלכה זה שכשאומרים, השליח ציבור אומר, סליחות, אז הוא לובש תלית, למה? יתעטף בתלית ויאמר לפניי, כסדר הזה, להגיד, לומר את יוד ג' מידות של רחמים, גם באמירה בלבד, חייבים להיות מעוטפים בתלית. ולכן גם אומר העניין יעקב שאיסב מגיע גם כן מעוטף בתלית. טוב, ולכן יש לנו פה את העניין הזה. דרך אגב, מאור בשמש כותב משהו נפלא. המאור בשמש פרשת ויחי כותב למה צריך י"ג מידות דווקא בציבור, נכון? יש תהלכה כזאת. אומרים י"ג מידות דווקא בציבור. אומר למה? כי כשיש ציבור, אז בין המתפללים מקיימים את כל י"ג מידות ביחד. אומר, כשאתה מגיע לבד, אתה מקיים את כל י"ג מידות? מי אתה? אבל כשאתה מגיע, אנחנו, יש פה ציבור, יש פה עשרה מישראל. זה לפעמים מתנהג במידת רחום, זה לפעמים מתנהג במידת חנון, זה לפעמים הוא ערך אפיים, זה לפעמים הוא רב חסד. כולם ביחד. וזה הסוד של עם ישראל. זה כוח שיש בעם ישראל. ההתקבצות של הכנסת ישראל, כולנו יחד כאחד באור פניך, זה חידוש שיש בעם ישראל. עשיו אין לו את זה. הם בודדים. אנחנו אדם. יש את הסיפור ידוע שהיה עם הרב מזה. היה בשעתו את העלילת אדם של מנדל בייליס. ניסו להאשים יהודי ברוסיה בשם מנדל בייליס לפני כמאה ומשהו שנים, שעלילת אדם שהוא הרג בשביל המצות והסיפור הזה. ותוך כדי הנושא והוויכוח, אז זה הפך להיות כמובן, זה בסוף שלטון הצאר, זה הפך להיות ויכוח על היהדות בכלל. רב מאיר שפירא מלובלין, מהדף היומי, מיחל, שלח אז לרב מזה, שהוא היה רב של מוסקבה והוא ריכז את המאמצים במשפט הזה, הוא שלח לו כנראה שהם ישאלו, כך כותב הרב מזה בזיכרונות שלו, אומר כנראה שהם ישאלו, זה שבגמרא כתוב שאתם, עם ישראל קרויים אדם, ואין אומות העולם קרויים אדם. אתה רואה, אנחנו מתייחסים לגויים לא כבני אדם. אומר, תענה לו, הוא שולח לו את התשובה הבאה. אומר, תראה, יש חמש שמות שנקראו בני אדם. אדם, אנוש, גבר, בן אדם, ואמרתי את נוש קודם, אדם, איש, זה הסדר המדויק כנראה, לפחות לפי הסדר שאבא שלי מסדר את זה, אדם, איש, גבר, בן אדם, ואנוש. בסדר? עכשיו, את כל אלה יש גם בלשון רבים. יש גבר, גברים, איש, אנשים, בן אדם, בני אדם, אנושיים, אנושיים, יש את זה בלשון רבים. אדם, אין אדמים. אדם זה אדם, נכון? אין אדם ואדמה, אדם ואדם. אדם זה שם כולל לכל המין כולו. ויש אותו רק בלשון יחיד. הוא אומר את התנועה הזאת, את התחושה הזאת, שכולנו אחד, אנחנו יחיד ולא רבים, את זה יש רק בעם ישראל. הוא אומר, אם היה עכשיו עומד למשפט השכן הגוי של מנדל בייליס, האם היה פה צוותות מצרפת, אמריקה, אנגליה, מכל העולם, כתבי עיתונות, באים לבדוק מה קורה איתו? אבל תראה, מנדל בייליס, יהודי אחד מאיזה כפר באוקראינה, עומד לדין, וכל העולם היהודי מתעניין. למה? כי את התחושה הזאת של אדם, שכולנו אחד, יש רק לעם ישראל. כשבאים ורוצים להגיע למצב שאנחנו אחוזים, כולנו יחד, מקיימים את כל היהודים ומידות של רחמים, זה יש רק בעם ישראל. עשיו לא יכול להיות שם. זה לפי דברי המאור ושמש, אולי אפשר להגיד את המהלך הזה. ונראה, אני רק אצטט את הלשון של המאור בשמש, שמפני כך הלכה פסוקה שאין היו"ד מידות נאמרים רק בציבור כשיש מניין ולא ביחידות, מפני שאין תלויה באמירה לבדה, רק בעשייה אם עושים המידות, והנה בציבור כשיש מניין אזי בכל אחד נמצא איזה מידה מי"ד מידות, בזה מידת רחום, בזה מידת חנון, ובזה ערך אפיים, בזה רב חסד, אזי קורא אני שפיר כל זמן שבניי יעשו כסדר הזה, אז אני מוכה להם להפוק ביחיד. יפה. אז זה דבר אחד שיש ומפקיע את עשיו החוצה מהסיפור הזה. כי הוא לא נמצא, אין לו את כוח הציבור לבוא ולעשות את הדברים. אז זה מה שראינו בינתיים, שלוש מהלכים עיקריים על העניין הזה. רב צודויק מדבר על העניין הזה ברסיסי לילה. האמת היא, הוא לא מדבר על העניין הזה, זה צריך להגיד את האמת. הוא לא מדבר על העניין הזה, הוא לא מתייחס לזה. הוא מדבר כללית על העניין של ציצית ברסיסי לילה עוד למדלד. רסיסי לילה עוד למדלד. דיברנו על זה. האמת היא שדיברנו על זה שיעור ארוך על כל הרב צודויק הזה, ומי שרוצה באמת להיכנס לנושא הזה לעומק ולהבין אותו, שילך לשמוע את השיעור ההוא. אבל אנחנו ננסה רק נגעת בנושא במה שנוגע לענייננו. רב צודק בא להסביר שציצית זה לבוש לקומת אדם שלא יהיה נגלה עצם האדם. הוא אומר, לקח מתעטפים בשעת תפילה, להתכסות מהמקטרגים. הוא אומר, מה שבעצם קורה בגוף החיצוני של בן אדם, קורה גם בנפש הפנימית שלו ובעולמות הפנימיים של האדם, זה תמיד יסוד שהוא מסביר בהרחבה, ולכן הוא אומר, כשאברהם אבינו קבע את הקדוש ברוך הוא בעולם, זה בצורה שיש מקום שהקדוש ברוך הוא נמצא בו, זה ארץ ישראל, זה הכוח של מזוזה, ואז יש גם את הכוח של ציצית. הציצית היא להלביש ולחסות, כמו שבגד פיזי הוא מלביש ומחסה את כל המומים שבגוף, הוא עוטף את האדם, אותו דבר, גם הבגד הזה, הבגד הקדוש של הציצית, הוא מחסה את האדם בכיסוי גמור, עד שאין שום בריאה מכרת מה שבליבו, רק השם יתברך בלבד. ואין מקום לקטרוג. הוא מביא לזה ראייה מעניינת. אומר, משה רבינו, אומר, כשצריך להביא את הדיינים לעם ישראל, למנות אותם, אומר, תביאו אנשים ידועים לשבטכם. אומר רשי, מה זה ידועים לשבטכם? שהם ניכרים לכם. שאם בא לפניי מעוטף בתליתו, איני יודע מי הוא, ומאיזה שבט הוא, ועם הגון הוא. אבל אתם מכירים אותו. אתם מכירים בו, שאתם גידלתם אותו. לכך נאמר, וידועים לשבטכם, שתכירו אותם. אז הוא אומר, רגע, איך משה רבינו היה בודק אנשים? כאילו, איך הם מתנהגים כעת באותו רגע? לא, משה רבינו היה לו כוח ראייה, לא פשוט. הזוהר הקדוש כותב, על ואתה תחזה, שמשה רבינו היה יודע להכיר אדם בראייה בלבד עד הבפנים שלו, את כל מה שקורה לו בלב. אומר, רק מה, אז למה הוא אומר ידועים לשבטכם? למה הוא אומר, אם בא לפני מעוטף בתליתו, איני יודע מי הוא? ומאיזה שבט הוא ועם הגון הוא. אז הוא אומר, ברור, כי הוא מגיע עם תלית של מצווה. עם תלית עם ציצית. ורק על ידי עטיפה תלית של מצווה אי אפשר להכיר אותו. אפילו משה רבינו לא יכול לדעת על בן אדם כלום ברגע שהוא עטוף בתלית. כי כשאדם עטוף בתלית, הוא מכוסה בכיסוי גמור, הוא מכוסה מהמקטרגים, אין שום בריאה מכרת מה שבליבו, רק השם יתברך בלבד, ואין מקום לקטרוג. עכשיו, זה דבר מאוד מעניין, כי ברגע שאנחנו רואים דבר כזה, מה זה בעצם אומר לנו? למה באמת אנחנו עטופים ביום כיפור כל היום עם הטלית, גם מהלילה? אנחנו מנסים, אנחנו באים ביום הזה להתוודות על החטאים. ואם אנחנו באים ואומרים, אשמנו, בגדנו, חטאתי, עשיתי, ואנחנו מתוודים 10 פעמים, ומתוודים וידועים ארוכים לפי סדר א' ב' וחוזרים עוד פעם ועוד פעם על עבירות שלנו. אם המקטרגים ישמעו את זה, זה לא טוב. אנחנו רוצים שרק הקדוש ברוך הוא ישמע את הדברים האלה, רק איתו אנחנו, הוא יודע מה שיש לנו בלב, איתו אנחנו מסתדרים. ולכן אנחנו עוטפים את עצמנו בתלית, המקטרגים לא יודעים כלום, לא רואים כלום, לא שומעים כלום, ואז תחת לתלית אנחנו מדברים עם הקדוש ברוך הוא, ובפניו אנחנו פותחים הכל. הרי אנחנו חטאתי, אביתי, פשעתי, אבל הוא יודע להסתכל לעומק של העומק של העומק של מה שנמצא בלב של יהודי, וכמה באמת היה לו קשה, וכמה באמת הוא השתדל, ואז כבר מגיעים למצב שאין את העונשים האלה. זה לחסות את המומים, וזה קורה בעצם בכיסוי, בעטיפה הזאת בתלית, כך אומר רב צודק ברסיסי לילה, בלמד אל, הוא לא מדבר על יום כיפור, אבל פשוט שזה גם הרעיון של יום כיפור. הוא ממשיך ואומר שם של, הגמור אומרת שבעידן ריתך אנשינן. מה זה עידן ריתך? אומר, חס ושלום, אם יש זעם, זמן זעם ושליטת מקטרגים, אז עונשים וצריך כיסוי לבוש. אם את רצון, אין אוי מלבד אוי, השם יתברך מכיר את הלב של בן אדם, אני אסדק או אש קוין, גמור בסוד אלפי עומד א', ואז כשאדם עומד מתחת לתלית, הוא צריך להיות שפלות על פניו ומתגעגע כבן לפני אביו בהכרת חסרונו. ההפך, להציף את החזרונות, להביא אותם אל התיקון, להביא אותם בפני הקדוש ברוך הוא. והקדוש ברוך הוא רק תיקונים הוא יעשה מזה. הוא לא מחפש אותנו בפינה, הוא רוצה לך כי ביום הזה יחפר עליכם, לטהר אתכם מכל הבנותיכם. לפני השם תתארו, לפני הקדוש ברוך הוא תתנקה. כשמישהו לא אוהב אותך, כשמישהו לא חבר שלך, אל תספר לו שום דבר קשה שעובר עליך, הוא ישתמש בזה נגדך. אבל כשאתה עם מישהו שאתה יודע ובטוח, שהוא אוהב אותך באמת, והוא בא ביום הזה כי אם רוחץ השם את צועת בנות ציון, הוא בא לנקות אותך, אל תסתיר את הפגמים שלך, אל תסתיר את הלכלוך. אם יש לכלוך באיזה מקום נסתר, תציף אותו, תפתח אותו, תראה אותו, הנה גם פה אני מלוכלך, ומה עם זה, ומה עם זה? תן לו לנקות אותך. אבל בזהירות, שים קודם כל את הווילון, שים קודם כל את הטלית. הטלית עוטפת אותך שאף אחד אחר חוץ מהקדוש ברוך הוא לא יראה מה קורה, ושם מתחת לטלית אתה פותח הכל. זה בעצם מה שקורה בדבר הזה, ההתקרבות כבן לפני אביו. הקדוש ברוך הוא משפיל את עצמו, אני אסדקו, כן? הקדוש ברוך הוא נמצא פה, יורד אל האדם להיות איתו מתחת לטלית, והכנעה וענווה, וזה בעצם הכוח, כמו שרב צודיק מעריך, עוד פעם, אנחנו לא יכולים כעת להיכנס יותר מדי לכל הראיות שלו, דיברנו על זה כבר בעבר, זה הכוח של יעקב אבינו. יעקב אבינו. וזה אמת ליעקב, שזה שילוב של אברהם ויצחק, ודווקא הכוח של יעקב אבינו מגיע בהטלית. הטלית מגיע מיעקב אבינו. ולכן דווקא יעקב. אני אומר, גם אם ראינו מקודם את המדרש ההוא, שעשיו מנסה להתעטף בטלית, ועשיו מנסה להגיע לכוח של י"ג המידות, ואומרים לו, משם הורידך נאום השם, אם תגביה כנה שווה מכוח אבינו, משם הורידך נאום השם. למה? כי כל הסוד של הקדושה מגיע מיעקב אבינו. מה זה יעקב אבינו? יעקב אבינו זה לגלות אמת ליעקב. מה זה אמת ליעקב? שאהו הדבקות באמת לאמיתו, שבאמת בשורש הנשמה של עם ישראל יש רק קשר לקדוש ברוך. יש ביטוי שנמצא דווקא אצל, ראיתי את זה בספר של רבי ישראל לוינטרויב, נפש אליהו, הוא כותב שם, זה בתוך כדי התכתבות של מכתבים, הוא כותב שם ביטוי ביידיש, אני לא יודע מה המקור שלו, אבל ככה הוא כותב שם, אברום יזדרר שטר גיבורינר, יצחוק יזדרר שטר גיבורינר, יינקב יזדרר שטר פפלנר, כי לא יידח ממנו נידח, ישראל אף על בשחותו ישראלו. זה המילים. בתרגום לעברית מדוברת, אברהם הוא הגיבורינר הראשון, הוא הראשון שנהיה יהודי, יצחק הוא הגיבורינר הראשון, הראשון שנולד יהודי, בסדר? זה ביטויים ביידי שאומרים, כאילו אחד שנהיה ואחד שנולד, גיבורינר, גיבורינר, כן? אז אברהם הוא הראשון שנהיה יהודי, יצחק הוא הראשון שנולד יהודי, יעקב הוא הפפלנר. מה זה פפלן ביידיש? אבוד. אבוד, נידח, כאילו, מופסד. הוא האבוד הראשון. יעקב יזדרר אותו פפלנר, הוא האבוד הראשון. כי לא יידח ממנו נידח, ישראל אף על בשחטה ישראל הוא. מה פשט, למה להגיד דבר כזה על יעקב אבינו? מה הסיפור הזה? יכול להיות שהסבר הדברים הוא כמו שהמהר"ל כותב בעצם, המהר"ל כותב בנסיב התשובה, הוא מסדר שיש שלוש סוגי תשובה. יש תשובה מאהבה, שאז דונות נעשים כזכויות. יש תשובה מיראה, שאז דונות נעשים כשגגות. זאת אומרת, מתברר שתשמע, לא קלטתי, לא חשבתי, לא הבנתי מה זה שבת, לא הבנתי מה זה תפילין, לא הבנתי מה זה תפילה. נכון שהתכוונתי לעשות מה שעשיתי, אבל פשוט לא הבנתי על מה מדובר. לא ידעתי מה זה עושה. ואז בעצם תשובה מיראה, זה נחשב כשגגה, והתשובה השלישית זה תשובה על ידי ייסורים. זאת אומרת, זה אדם מתייסר, ואז חוזר בתשובה, ותשובה כזאת גם מתקבלת. כמו שרבי יוינה כותב בשערי תשובה, כי התושי הבאנו שהדקו, עד יחדוכה של נפש, גם תשובה שמגיעה על ידי ייסורים, גם היא מתקבלת לפני הקדוש ברוך הוא. גם היא מתקבלת. תשובה על ידי ייסורים. אומר המהר"ל, זה שלושת סוגי התשובה האלה, אהבה, יראה וייסורים, כנגד אברהם, יצחק ויעקב. אברהם זה תשובה מאהבה, יצחק תשובה מיראה, ויעקב זה תשובה על ידי ייסורים. והשאלה נשאלת, פשוטה מאוד, סליחה, אברהם תשובה מאהבה, ברור, נכון? אהבת השם, אהבה זה אברהם אבינו. יצחק זה תשובה מיראה, גם ברור. פחד יצחק היה לי, פחד יצחק, יצחק זה יראה. נכון. יעקב, הבחיר שבאבות, הוא תשובה על ידי ייסורים שזה דרגה מאוד נמוכה, תשובה על ידי ייסורים. אפילו לא ביראה, אלא פשוט נותנים מכות, אז מה לעשות? אז הוא עושה את מה שצריך. זה תשובה, זה יעקב אבינו, הבחיר שבאבות. עומק הדבר, וכבר בערו את זה, זה כי אצל יעקב אבינו מתגלה משהו נפלא. אצל יעקב אבינו מתגלה שתשובה גם על ידי ייסורים נחשבת תשובה. מה קורה אם גוי עושה תשובה על ידי ייסורים? יש לנו בייס הלוי. הבייס הלוי בסוף פרשת בוי כותב, בסוף פרשת בו כותב הבייס הלוי, שאצל פרעו שבא ועושה תשובה על ידי המכות שהוא מקבל, התשובה הזאת לא מתקבלת, היא לא נחשבת. למה? אצל עם ישראל זית רענן יפה פרי תואר קרא השם שמך, מה זית זה שם נועצור בתוכו, וכשהוא מקבל מכה יוצא השמן מבפנים. זה עם ישראל, יש להם שמן בפנים, תיתן מכה יצא שמן, אבל אם אתה לוקח גרעין אחר שלא של זית ואתה דופק עליו, לא יצא לך כלום, שום דבר. עם ישראל, כמו שהרמב"ם כותב בהלכות גירושין, הם בפנים רוצים לעשות את רצון השם, רוצים מאוד לשמוע בכל הבייסדים ולשמוע בכל החכמים. רק מה, יש קליפות חיצוניות. תן מכה לקליפות, מתגלה הפנים עם הרוצה אני החיצוני. רוצה אני זה דבר אחד. אצל גוי, כשהוא אומר רוצה אני, בגלל מכות, זה רק חיצוני. לכן אומר רבי סלוי, תשובה של גוי מתוך ייסורים לא מתקבלת. מאיפה וממתי יש בעם ישראל את הכוח הזה, שבפנים ובתוכו הם רוצים לעשות את רצון השם באמת? מאיפה מגיע בפנוכו הזה? מיעקב אבינו. יינקב יזדרר שטר פפלנר. יעקב מגלה שאפילו כשאתה אבוד, אפילו כשלכאורה אין כלום, גם שם וגם אז יש רצון פנימי ואמיתי לעשות את רצון השם. כי לא יידח ממנו נידח, ישראל, אף על פי שחוטו ישראל הוא. דווקא בישראל מתגלה הדבר הזה, שאף על פי שחטא ישראל הוא. כשאנחנו באים להתעטף בתלית ולהגיד את היו"ד גימל מידות, באים לעורר את השורש הפנימי. הסוד של תלית מגיע מיעקב אבינו, שאתה מתכסה מבחוץ, מכסה לגמרי את החוץ, אבל מגלה את הפנים. ואת הפנים הזה אתה מגלה לפני הקדוש ברוך הוא. כשעשיו מתעטף בתלית, זה לא יעזור לו. משם הורידך נאום השם, אין לו את הנקודה הפנימית. אין לו את זה. אין לו את נקודת האחדות, ואין לו את הנקודה הפנימית. זה תמיד הולך ביחד, אבל בסדר. טוב, לא ניכנס לזה עכשיו. אבל הוא אין לו את הנקודה הפנימית. זה לא מתגלה אצלו, כי אין מה שיתגלה. זה לא גרעין של זית, מה לעשות? זה לא זית רענן יפה פריטו הרקרה שם שמח. זה יש ליעקב אבינו. וזה הכוח של תשובה, אפילו על ידי איסורים, שמתגלה דווקא אצל יעקב. טוב, למעשה, זרע יעקב, שם יש את הדבר האמיתי הזה. שים לב, דבר נפלא, אומר רב צודק. זה כבר סוף הדברים של רב צודק בלמד דלת, ברסיסי לילה. אומר, הדרגה של יעקב זה וירח את ריח בגדיו ויברכהו. אומרים חז"ל, סנהדרין, למה זה אני מדלף, נכון? מה זה ריח בגדיו? בגדיו, אל תקרא ריח בגדיו, אלא ריח בוגדיו. מי זה הבוגדים? יוסף משיטה ויקום איש צרורות. אנשים שהיו רשעים גדולים מאוד. אבל ברגע אחד, איכשהו לא מובן מאיפה, הם חזרו בתשובה, וזה היה כל כך יפה, זה היה כל כך נהדר, לראות איך שאצל אדם שאתה בטוח שאין כלום, כלום, שום ניצות של קדושה, מתגלה לך כזאת מסירות נפש, היו מנסרים את גופו, כן? דיברנו על זה בוורט לפרשת תולדות, הוזכר כבר הרבה, אני לא רואה צורך לחזור על זה עוד פעם, היו מנסרים אותו, והוא רק, אוי לי שהכעסתי את בורי, אוי לי שהכעסתי את בורי, מאיפה זה מגיע? הוא בן אדם שמוכן לחלל את בית המקדש, בשביל בצע כסף, אבל ברגע אחד פתאום הוא מתעורר, זה היופי של עם ישראל. זה היופי, איפה זה מגיע? ריח בגדיו, ריח בוגדיו. מה זה ריח בגדיו? איזה בגדים יעקב לובש? הטלית של מצווה. הטלית מכסה את המומים ואת החטאים. אך מכל מקום השם יסבורך מכיר, יעקב אבינו שכולו אמת, אין שייך בו כיסוי לדמיון, רק שבאמת תמיר ונעלם. ואז מגיע מצב שיבוקש את אבון ישראל ואיננו, ואת חטאות יהודה ולא תימצאנה, כי אסלח לאשר עשיר. יש לעם ישראל ריח טוב מרחוק. כל החטאים סדורות ובאות בששת ימי בראשית. וזה בעצם הכוח. הכוח העצום של תלית, שזה לעורר את הכוח של יעקב אבינו, זה כמו שהוסבר שם בהרחבה, ושמגיע ומגלה את הריח בוגדיו, ריח בגדיו. לכן, בדיוק, אנחנו באים ביום כיפור ולובשים תלית, כבר מהלילה. לפי רב צודק, איך נסביר את העניין הזה של תלית? לגלות את הנקודה הפנימית, אנחנו עומדים לפני הקדוש ברוך הוא. אף אחד מהמקטרגים לא יכול לראות מה קורה בכלל, אבל מולו, מתחת לתלית, אנחנו פותחים הכל. ומדברים על הכל, ושם מתחת התלית של יעקב, שזה ריח בגדיו, ריח בוגדיו, מתגלה היופי והאמת הפנימית, שאפילו נשתוק עם פרפלנר. יין כבידר אוסטרופה פלנר, גם כשיהודי אבוד לגמרי, הוא עדיין ישראל, לא יידח ממנו נידח, ישראל, אבל בשכותו ישראל, הוא כן עוד פעם ישראל. לא אברום, לא יצרוק, ישראל. הכוח שנקראים על שם ישראל, שם יש את הכוח הזה שלמרות הכל קשורים לקדש ברוך. אז יופי, הנה יש לנו סיבה. נוספת, למה מתעטפים בתלית ביום כיפור כל היום. האמת היא שהספסמס גם מתייחס לזה, הוא הולך לזה כיוון אחר, גם הספסמס הזה כבר הוזכר בשיעורים על ציציס, וגז גם אליו לא ניכנס בהרחבה, אבל הוא מדבר על הקשר בין ברית לציצית, כן? הרי אותם לכל רואה אותם, ועל כנפי כסותם יעשו גדילים. דיברנו על זה בעבר שיעור ארוך, על כל העניין הזה, שיש חותם עבדות בבשר, שזה הברית, ויש את החותם עבדות בבגד. והבגד הוא בעצם גילוי של החותם עבדות. עד כדי כך היה לנו שם ספסמס נפלא ונורא, שאומר שכשיש בחזל את הביטוי שבנר חנוכה, זה יהיה נר חנוכה מימין, משמאל, ונר מזוזה מימין, נר חנוכה משמאל, והוא בא על הבית בתלית מצויצת באמצע, ככה שאין לא שנה שאילטס, וכולם שואלים, תלית מצויצת בזמן הדלקת נרות חנוכה, כבר לא לובשים תלית, כי זה לילה. אומר הרב שפס אמס, הכוונה תלית מצויצת באמצע זה ברית מילה. רק הטלית זה בעצם הביטוי החיצוני של ברית מילה, אז לכן גם השאילתה משתמש עם הביטוי הזה, להגיד שיש לך פה מזוזה מימין, נר חנוכה משמאל, ובעל הבית עם ברית מילה באמצע. והברית מילה נקרא טלית מצויצת. זה דבר נפלא, זה דבר נורא, הדבר הזה, אבל ככה ספסמס כותב. אז ספסמס בעצם בא ואומר שאנחנו בעצם מגלים את כוח ברית מילה על ידי שאנחנו עטופים בטלית. יום הכיפורים הוא התורה שבכתב, בחינת מילה, בחינה של ברית מילה, דיברנו על זה שם, בשיעור ההוא הזכרנו את זה, דיברנו אז על רב הירש, גם כן משווה ברית מילה, אז הסברנו את זה, ולכן מוצאים ספרי תרא בכל נדרי, ומתוודים על חטא ופגם עוד ברית קודש, כי התורה שבכתב ומילה בחינת אחת היא, וגם הרמח"ל מעריך בזה, והכל על הסגולה הגדולה של פתיחת הארון לכל נדרי, שזה בעצם תיקון גדול מאוד לפגם הזה, אומר, ולכן אומר הרב הססמס, לובשים ביום הכיפורים טלית מצויצת, כי הציצית רומז גם כן לברית מילה. אומר, הטלית שלובשים זה אפילו בלילה. למה? כי זה בא לגלות את כוח הברית מילה שיש לעם ישראל. ואז מתגלה שלכל העם בשגגה, אברהם אבינו עליו השלום, נימול ביום הכיפורים, נכון? תויס בריש השנה. וזה יום הכיפורים מיוחד רק לבני ישראל. למה? כי זה חותם המילה. זה זמן החויסום, יום הכיפורים זה נקרא זמן החותם, חותמנו, נכון? זוכרים לחיים, וחותמנו בספר החיים. מה זה חותמנו? כי זה חותם המילה. ציציס רומז לבריס מילה, אברום, בכל חויסמים, שיום החתימה ביום הכיפורים, בזכות בריתו של אברהם אבינו עליו השלום, לכן קוראים בפרש הסרייס. יש פה באמת עריכות שהרב הספסמס בא להראות שכל העניין של יום כיפור זה עניין ברית מילה. בסדר? כל עניין יום הכיפורים זה לגלות את קדושת הברית, שכל עם ישראל נקראים שמורים, וכל עם ישראל קדושים, וכל עם ישראל אחוזים באברהם אבינו, שהוא כוח הברית מילה, והביטוי של ברית מילה בחוץ, כשאתה הולך ברחוב, זה הציצית שלך. והציצית שבעצם מביאה את הקדושה, ומה הקשר בין ציצית לברית מילה, אז הוא מציין לגמורה במנוחס, ממגימל, שבאו הציציות לאותו תלמיד שרצה לחתור, וטפחו על פניו. בפרשת ציצית כתוב שתי פעמים השם אלוקיכם, ובפרשת הריות כתוב שתי פעמים אני השם אלוקיכם. אומר, לכן זה גם קשור ליום כיפור, אז קוראים פרשת הריות, ועטופים כל היום בציצית, בשביל בעצם להזכיר את כוח הברית מילה שיש לעם ישראל. בסדר? כוח האיפוק. וכוח הקדושה וכוח השמירה שזה מתגלה על ידי זה, זה ספסמס ביום כיפור שנת תפריש נון וב, שם זה נמצא, מי שרוצה שיראה את זה בפנים, ואם אני לא טועה כבר הערכנו בזה שיעור שלם על הספסמס הזה, ובעוד מקומות לבאר לפי דרכו מה המהלך של, האמת היא יש רמח"ל שמתייחס לזה, אני אביא לכם את הלשון של הרמח"ל כמו שזה מובא אצל רב שמשון פינקוס, כי יש פה עניין של ביאור שאני לא יודעת כמה זה כתוב הרמח"ל עצמו, אבל ככה הוא הבין את הדברים. הוא אומר, מה קורה בעצם? רב שמשון בא להסביר למה זה נמצא בתפארת שמשון על ויקרא, על פרשת אמור, כן? הוא אומר, על פרשת אחרי מות. הוא אומר, כי ביום הזה יחפר עליכם. כל המועדים עתידים להיבטל, וימי הפורים אינם בטלים לעולם. כך כתוב ילקוט שימועיני משלי, אומר רבי לוזור, אף יום הכיפורים לא ייבטל לעולם. גם יום הכיפורים לא ייבטל לעולם. אומר המהר"ל, בתפארת ישראל פרק נ"ג, כי שני המועדים הללו עניינם, שאחר שעם ישראל הגיעו למיתה, הם הגיעו כבר למוות, עונש מוות הגיע להם, הם שווים לחיות כבראשונה. הם חוזרים לחיות, גם אחרי המוות. בפורים הייתה הגזרה להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים מנער ועד זקן טף ונשים, והם ניצלו מחיים למוות. כן הוא הדבר, אומר המהר"ל, ביום הכיפורים, שאלמלא אותו יום לא היה נשאר משונאיהם של ישראל שריד ופליט, מכובד העוונות היו קלים חלילה. הגילוי של יום הכיפורים זה אפילו אם אתה נמצא במקום של מוות, עדיין יש חזרה לחיים. זה החידוש של יום הכיפורים. ולכן החידוש הזה, זה דבר שהוא הוא מעבר לכל החגים והמועדים האחרים, ולכן הוא גם לא מתבטא לעולם. עכשיו, כל זה קורה מאליו. היום מחפר, כלא שנה גמורה בקריסס י' חזמן בייס, היום מחפר. לא שנה רמב״ם, עיצומו של יום מחפר, נכון? בלחוץ שיעור בפרק א' הלכות ג'. גם כשבן אדם שוכב במיטה וישן, היום מחפר. זאת אומרת, היום עצמו מחפר. וכן, זה כמובן שצריך וידוי לפני כן, אתה מחליק עשרה ורבונו, ואנחנו פוסקים להלכה שצריך להגיד וידוי, ואפילו וידוי של ערב יום כיפור זה גם מועיל. דרך אגב, הרב שטיינמן זצ"ל היה בליל יום כיפור אולי מסוגל להירדם. היה ממש קשה לו לישון, כי היה לו פחד נוראי, אולי הוא ימות בלילה, והוא לא יזכה לכפרת יום הכיפורים. הוא היה בן אדם בדרך כלל מאוד מאוד רגוע, גם מי שהכיר אותו זוכר את זה, וגם באופן כללי, היה אפילו מערכות בחירות ומערכות מאוד מאוד מסובכות שהיה צריך לנהל, וזה הוא היה נרדם בלילה בקלות. אבל בליל יום כיפור היה קשה מאוד לרדם. הוא רעד מפחד, אתה פשוט צריך להיות ער ביום. ברגע שאתה ער ביום כיפור, אתה נמצא פה בעולם חי ביום כיפור, מתכפר לך הכל. אם עשית, אמרת וידאו לפני כן, אם היה איזשהו תשובה, הכל מתכפר. אז כפרה נפלאה. והדבר הזה פשוט צריך לזכות לו, צריך לחיות ביום כיפור, זה הכל. עכשיו, אבל, זאת אומרת, אנחנו עושים פה משהו? את הכפרה הזאת, את הניקיון הזה, אנחנו עושים? לא. הוא מכפר עלינו. לתאר אתכם. אומר רב שמשון פינקוס, שהעניין הזה מבואר באריזל, בשאר הכוונות, שיש להתעטף בתלית בליל יום כיפור בלילה, ולא לברך עליה. למרות, ציינו כבר שרב חיים ויטל כותב, רב שמואל ויטל כותב בשם אבא שלו שכן לברך, נכון? כן, הברכי יוסף כותב שבלילה לא יברך, אין נכון לפרוש במצע הציבור, כן, הברכי יוסף רוצה לתרץ את זה, שהאריזה לבש בלילה כבר, אז הוא לא ברך, אבל רב חיים ויטל היה לובש לפני הלילה, לפני השקיעה, אז לכן הוא כן היה מברך. טוב, לא ניכנס לזה עכשיו, כן, אבל אומר האריזה כותב, להתעטף בתלית בליל יום כיפור בלילה ולא לברך, והרמח"ל מבאר את הסוד, אני עכשיו מצטט את הרב פינקוס, אומר שביום זה, זה לא תלית שלנו, אלא הקדוש ברוך הוא עוטף אותנו. זו כביכול תלית שאולה, שלא מברכים עליה. כל הקדושה והעשיית הדשמיה של אותו יום, הכל מגיע מהקדוש ברוך הוא. השייכות שלנו ליום כיפור, היא בדיוק כמו של החופץ חיים זצל או של הרמב״ם. כי לא אנחנו מרימים את עצמנו, הקדוש ברוך הוא מרים אותנו. לכן אתה רואה ביום כיפור, אפילו אנשים רחוקים מאוד משמירת תורה ומצוות, פתאום הם באים להתפלל בבית כנסת. זה לא יוזמה עצמית שלהם. הקדוש ברוך הוא פשוט מרים אותנו, אותי, אותך, אותם, את כולנו הוא מרים ביום הזה. אז מה זה משנה? אז זה לא משנה אם אתה הארי הקדוש, או הגאון מווילנה, או הבעל שם טוב, או שאתה בחור שרחמנא ליצלן לא זוכר כמעט שהוא יהודי, אבל פתאום ביום כיפור הוא מתרומם. כולם מתרוממים. עכשיו, בלשון הרמח"ל זה... עוד פעם, הרמח"ל אומר את זה, זה האמת, הרמח"ל אומר את זה. אבל אני העדפתי להביא את זה בלשונו של רב שמשון, כי הוא פשוט מגדיר את זה הרבה יותר בחריפות. בואו תראו את זה בלשון הרמח"ל. ונתחיל מתחילת ערבית, כך הוא כותב, בקיצור כוונות. הוא בא עולה נוק עד ראש התבונה. בסדר? וכשהיא שם, אימה מקפת לראשה בסוד תלית, כמו שמקפת לזה ביום, והנה בשאר הלילות, כיוון שהוא שליטת הנוק בסוד מידת לילה, אין משימים תלית, כי לנוק אין שייך בחינה זו. אבל בליל זה, שאימא מקפת לנוק, נמצאת גם לה בחינת תלית, ולכן אנו משימים תלית גדול בליל יום הכיפורים, בסוד אימא מקפת לנוק, כמו שמקפת לזה. אבל כיוון שהדבר הזה מעצמו נעשה, אין מברכים עליו, והכוונה היא לשום אותו בלא ברכה דווקא. להורות הבחינה הפרטית של הלילה. כי אם משימים אותו מבעוד יום ומברכים עליו, אינו הולך לתכלית הכוונה. אז לא, ראית איך שהרב פינקוס בעצם לוקח את הרעיון הזה ומוציא אותו, אבל זה בדיוק מה שהרמח"ל אומר. זאת אומרת, תתעמק בדברים של הרמח"ל, זה בדיוק מה שהוא אומר. זאת אומרת, אין פה פעולה שלנו, לא אנחנו מתעטפים בתלית ביום הזה. הקדוש ברוך הוא, כן, נקרא לזה אימה הילאה, בלשון המקובלים, עוטפת אותנו בתלית ביום הזה. ולכן לא מברכים, כי זה לא תלוי בנו. הכוונה היא לשום אותו בלא ברכה דווקא. להראות את הדבר הזה, זה לא אנחנו עושים. אין, הדבר הזה מעצמו נעשה, אין מברכים עליו. יש פה גילוי נפלא של חיבוק שאנחנו לא גורמים להתחבק, אלא חיבוק שפשוט מגיע מלמעלה. גילוי נפלא שקורה ביום הזה, וזה דבר נפלא, אתה רואה, הקדוש ברוך הוא עוטף אותנו. עוטף אותנו לגמרי ביום הזה. יפה. טוב, זה מהלך באמת כמו שהרמח"ל מגדיר את זה. אז היה לנו בינתיים, כן, למה לובשים תלית ביום כיפור? אז בואו, קצת ננסה לסכם. אז היה לנו דבר ראשון, יש לנו עוד מה להמשיך, אבל דבר ראשון נסכם בינתיים שיהיה יותר ברור. הדבר ראשון ראינו ברדווז, יש לעמוד באימה ובעירה, בהתעטפות, בהכנעה. הצורה של עיטוף זה צורה של הכנעה, לעמוד באימה, בעירה ובהכנעה. הטעם השני שראינו בלבוש, אולי גם משמעות במוגן אברום, וגם ראינו את רב אייזיק טירנה, בשביל י' ג' מידות של רחמים. הולכים לומר י' ג' מידות של רחמים, אז להתעטף בציצית, כי הצורה שאומרים י' ג' מידות של רחמים זה עיטוף בציצית. בנושא הזה אנחנו עוד אמרנו שצריכים עדיין להעמיק ולהבין את הרעיון הזה. ציינו רק לדבר מעניין, שהמדרש אומר שלעתיד לבוא מגיע עשיו, ומנסה להתעטף בתלית. מסביר העיון יעקב, למה הוא עושה את זה? כי הוא מנסה להגיד, מה, יש י' ג' מידות של רחמים? גם אני רוצה! גם אני יכול, הנה, עטוב בתלית, י"ג מידות של רחמים, האל רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד, באמת, יגן גם עליי. המלך מגיע ויעקב אמר לה, אתה בא? תראה מה עשית, תראה כמה הרגת אותי. הרגת אותי כששמעתי בקולך, והרגת אותי כשלא שמעתי בקולך. הרגת אותי רוחנית והרגת אותי גשמית. אתה עכשיו מגיע, ואז הוא נדחה החוצה. משם הורידך נאום השם. והיון ינקב הסביר, כי י"ג המידות עובד בצורה שאתה עושה אותם, לא רק אומר אותם, למרות שזה נידון בקדמוינים, אבל הוא הולך לפי השיטה שצריך גם לעשות אותם, וכשיטת התומר דבורה, אומר, ולכן באים לעיסה ואומרים לו, אתה עשית את זה? היית בדיוק ההפך, אפילו לא ניסית. היית רשע, היית רע, היית אכזר היית. הרגת ורצחת ורמסת ודרסת. אתה עכשיו מגיע ומתעטף לי בתלית ואומר, י"ג המידות של רחמים? זה לא איזה קסם של איברה קדברה. צריך להיות שם. ולכן אתה לא שם. עם ישראל איפה הם? עם ישראל הם שם, למה? כמו שהבנו שם, האור ושמש אומר, א', הם מנסים. דבר שני, האור ושמש אומר, לכן אומרים י"ג המידות רק בציבור. ציבור זה דבר שיש רק בעם ישראל. כן? בסדר? זה כוח האחדות, כוח האחד, כוח אדם, בלשון יחיד, יש רק בעם ישראל. ועם ישראל בעצם הם ציבור. ובציבור זה נוהג קצת במידת חנון. זה נוהג קצת במידת רחום. זה ברב חסד, זה באמת. וכולם ביחד עושים את כל היו"ד גימל מידות. או משתדלים לעשות את כל היו"ד גימל מידות. וזה הכוח, כך אומר המאור ושמש, זה הכוח שלנו. לכן הם באים ואומרים בציבור את היו"ד גימל מידות. אז בשביל לומר י"ד גימל מידות צריך תלית. אז לכן אנחנו מתעטפים בתלית. אז זה בעצם שלושת הטעמים שראינו בגדול בפויסקים, וברב צונדויק ראינו טעם נוסף שבעצם הטלית מכסה ומסתירה, זה הריח בגדיו, ריח בוגדיו, ואז מתחת לטלית פותחים את האמת הפנימית שלנו, מספרים על הכל, מתנקים לפני הקדוש ברוך הוא, וכשאנחנו מתנקים בטלית הפנימית זה רק השם נמצא שם, רק הקדוש ברוך הוא נמצא שם. אף אחד לא יכול לראות, אפילו לא משה רבינו יכול לראות מה קורה מבפנים. מתחת לטלית, רק הקדוש ברוך הוא רואה, ושם אנחנו פותחים הכל, מתוודים, 10 פעמים, בכל סוגי הוידועים, לפני הקדוש ברוך הוא, מתחת לטלית. יפה, זה המהלך של רב צודק ברסיס אלי ללמד דלת, אספס אמס, בפירוש של היום כיפור, ביום כיפור תף ריש נובב, כותב שמה הסיבה? בשביל לגלות את הברית מילה. יום כיפור זה היום שבו מתגלה קדושת עם ישראל על ברית מילה, והברית מילה מתגלה על ידי הטלית מצויצת, ולכן מתעטפים בטלית לגלות את כוח ברית מילה. הרמח"ל, ראינו, וזה כבר בעצם ביאור דברי הארי הקדוש, הארי הקדוש כותב להתעטף בציצית, כי יש את הגילוי של אימה הילאה, והסבר של דברי הרמח"ל, כמו שהרמח"ל מסביר את זה, וכמו שבמילים של הרב פינקוס, כי הקדוש ברוך הוא עוטף אותנו בציצית ביום הזה, ומרים אותנו גבוה גבוה, זה בעצם החידוש של היום הזה, ממוות לחיים, כמו שהמהר"ל הגדיר את זה, זה המהלך הנוסף שראינו, בינתיים היה לנו 6 מהלכים. האמת היא שכשיש בו ברב נוסן מברסלב, בליקוטי הלכות, גם מתייחס לנושא הזה, לפחות 3 פעמים, ואני באמת לא אעריך. אבל בכל הדברים האלה כבר נגענו פה ושם בשיעורים על ציצית, אז אני רק רוצה לסכם אותם עכשיו. דבר אחד, מהלך אחד הולך רב נוסן מברסלב, שהוא מתפצל לשתי מהלכים צדדיים, אבל בואו ננסה לסכם את זה בקיצור, אם אפשר. הקדוש ברוך הוא מתעטף בתליתו ומלמד את עם ישראל את 13 מידות של רחמים. מה קורה בעצם בזמן הזה שהקדוש ברוך הוא מגלה? הוא מגלה רצון גדול מאוד, והרצון הזה הוא למעלה מהמקום ולמעלה מהזמן. זה הבחינה של משה רבינו, רחמים גדולים ורצון גדול מאוד. יש בעולם מצב של צמצום, של הרחקה מהקדוש ברוך הוא, חסרונות, פגמים, קטנות. הירח מגיע ואומר, אי אפשר לשני מלאכים שישתמשו בקטר אחד, והערכנו בזה בעבר לבאר את העניין הזה. יש לרב שטיין מאמר יפה מאוד, שזה בעצם הגילוי של הקטנות בעולם. אומר, אז ממילא יש מצב של ימים, שבועות, זמנים, והזמנים השונים האלה, יש בהם מצבים של התמודדות. ומגיעים באמת בעת רצון, ולכן גם המנהג של מנוסח ספרד הוא שכשאומרים ואני תפילתי לך השם את רצון, מתעטפים בתלית. כי הציצית הם למעלה מהמקום, הם למעלה מהזמן, הם מתחברים לעולם אחר, לתפיסה אחרת של העולם, ואז נמשך רצון גדול מאוד. הרצון הזה, אתה רואה, זה הבחינה של משה רבינו שמסתלה גם כן מהעולם בזמן הזה שנקרא רעבה דרעבין, סעודה שלישית של שבת, נכון? שזה לא נודע מקומו איה. נכון? משה רבינו אף אחד לא יודע איפה הוא נקבר. זה זמן שהוא למעלה מהזמן, זה מקום שהוא למעלה מהמקום. זה משהו שמחובר למערכת פנימית יותר של הבריאה, שלא נמצאת בגילוי. עוד פעם, קשה קצת עכשיו על רגל אחת להסביר את כל הסוגיה הזאת, זו סוגיה רחבה, אבל ככה זה. ציצית מחוברים לבחינה של למעלה מהמקום. ולכן, אני תפילתי לך השם את רצון, שם זה רצון גדול, זה רחמים גדולים, דונים את כולם לקו זכות. זה הבחינה של ציצית של צמר. תלית לבן, שנתעטב בו הקדוש ברוך הוא, וסידר לפני משה 13 מידות של רחמים. וזה בחינת לבושי כתלג חיוור, ושיער רישי כאמר נקה. זה פסוק בדניאל, פרק ז', שהוא מתאר כביכול, הוא את עתיק יומין יטיב. הוא רואה את עתיק יומין, כן, זה שקיים מתמיד. יושב לבושי כתלג חיוור, הבגד שלו, לבושו כשלג לבן, ושיער ראשו כצמר נקי. ומזה מתפשט בעצם הגילוי בעולם של הציצית. משם נמשכים אורות הציצית, כמו שכתוב בשאר הכוונות, דרוש הציציס, דרושי, דרוש בייס, ושבחינת רחמים גדולים. כי ציצית הם בחינת כיסא הכבוד, מקומו של עולם. שעל ידי זה נמשך רחמים ורצון גדול. וזה בחינת חזה הוות, עדי חורסבן רמיב, ועתיק יומין יטיב לבושי כתלג חיוור. זה תיקון הלבושים מבחינת כיסא הכבוד. כן, חזה הוות, ראיתי שהוא שלח, עד יקרוסן רמיב, הוא שלח ואוסן כיסא, והזקן, ועתיק יומין, כן, הזקן, יושב על הכיסא, לבושי כתלג חיוור, ושיער רישי כאמר נקה. לבוש כלבן כשלג, והשיער כצמר לבן. זה בעצם התיקון של הלבוש, מבחינת כיסא הכבוד, לא ניכנס, זה באמת נושא רחב בפני עצמו, ודנים את הכל לקו זכות ברחמים גדולים, וזה בחינת, אם יהיו חטאיכם כשנים, כשלג ילבינו, אם יעדים וכתוליים, אם אדומים לגמרי, כצמר יהיו. זה החוט של תחלת שמלבין אבונות ביום הכיפורים, נכון? של לשון של זוהרית. כי הציצית הם בחינת מקומו של עולם, ודנים את הכל לקו זכות, ועל ידי זה נמחלים כל האבונות. זה בעצם החידוש שיש בציצית. אל כן, בתחילת יום הכיפורים, מתעטפים בציצית תכף. כי עיקר החסד והרחמים של מחילת אבונות, אני מצטט עכשיו, זה מאמר בליקוטי הלוכס, הלוכה ג' אוי סיוטס, חוף, הוא אומר שעיקר החסד והרחמים של מחילת אבונות, הוא על ידי הציצית, ששם מקום כל אחד. ועל ידי זה דנים הכל לקו זכות ומוכלים אבונותיהם. אומר, וזה בחינת 13 חוליות שבציצית. נכון? כך כתוב בגמור במנוחס למתס מדלף, 13 חוליות כנגד 13 מידות של רחמים. וזה בחינת, אומר, כשהקדוש ברוך הוא רוצה לגלות את הסוד הגדול שיש בציצית, זה בעצם הסוד של י"ג מידות של רחמים, אז איך הפסוק מתחיל שם? זה בחינת, הנה מקום איתי. יש מקום בהר שמוכן לדבר הזה, ששם משה רבינו יהיה כשהקדוש ברוך הוא יתגלה אליו, הנאמר בעת שרצה השם יתברך להתעטף בציצית, לסדר לפני משה 13 מידות של רחמים. מזה הפסוק, הנה מקום איתי, למדו חז"ל, מכאן שהקדוש ברוך הוא מקומו של עולם, ואין העולם מקומו. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא בעצם מעבר לעולם, הוא לא קשור לזמן ומקום. וכשהוא בא לגלות בעולם את הגילוי של י"ג מידות של רחמים, שזה בעצם שהאדם יכול להתחבר למקום שהוא מעבר למקום, למקום שהוא לא מקום, שהנה מקום איתי, שהקדוש ברוך הוא מקומו של עולם. יש חסד ורחמים שהם מעבר לסדר, הם מעבר להנהגת הבריאה. הקדוש ברוך הוא ברא עולם מסודר, עיגול, בסדר? יש סיבה, תוצאה, סיבה, תוצאה, סיבה, מערכת. דיברנו על זה בדרוש הכיווי לרמח"ל, באריכות. יש מערכת בעולם. יש מקום, יש אפשרות שאדם יכול להתחבר למעבר למקום, מעבר לזמן. ימים יוצרו ולא אחד בהם. יש ימים, יש שנה שלמה, שינוני ימים, אבל יש שין סמכי ימים, אבל יש יום אחד שהוא יום שונה. השטן בגימטריה שין סמך דלת, יום אחד הוא לא שולט. יום אחד הוא יום שהוא זמן לא זמן. הוא מקום לא מקום. הדבר הזה הוא ידגים במידות של רחמים, שזה בעצם נרמז לנו בכוח הציצית, הנה מקום איתי, מכאן שהקדוש ברוך הוא מקומו של עולם ולא עולם מקומו, כי הבעתליה, כי על ידי שהוא יתברך כביכול מקומו של עולם, על ידי זה נמשכים כל המידות של רחמים. כי הוא יודע את מקומו של כל אחד ואחד. וזה בחינת עטיפה ציצית שהם בחינת מקומו של עולם. האמת היא, אני לא זוכר אם על זה היה שיעור בציציס או לא, אבל נראה לי שהתחלנו, אני לא יודע אם סיימנו, אבל יש, בעיקרון זה בנוי על מאמר בליקוטי מוהר"ן, ומאמר שאני בליקוטי הלכות, שמסביר שכוח הציצית זה בעצם לגלות את האלוקות שנמצאת פה מעבר למקום ולזמן. למרות שהקדוש ברוך הוא ברא עולם מסודר, כן? הקדוש ברוך הוא ברא עולם שאנחנו חיים בו בצורה מסודרת. יש זמן, יש מקום, אבל יש גילוי וקשר למה שמעבר למקום, למציאות הפנימית והאמיתית של העולם. כשאנחנו מתעטפים בציצית, אנחנו מגלים את סוד י"ג מידות הרחמים, שבסוד י"ג מידות הרחמים יש לנו את הדבר הזה, את הגילוי של ציצית, ציצית, י"ג מידות הרחמים, תמיד מגיע ביחד לגלות את מעבר לזמן, מעבר למקום. יש עוד פעם בליקוטי הלוכס שרב נוסן מזכיר את העניין הזה, הוא מדבר בזה בהלכות ציצית, בהלכה ה' בעוד זין, הוא מדבר על ציצית הקדושים שזיכנו השם יתברך, שזה בחינת התוכחה הנכונה, מי שזוכר, דיברנו על זה בהרחבה, גם בשיעורים על ציצית. מור ולוקציות כל בגדותיך, בגדותיך, שמעלה את הריח טוב, חוט של צמר שמלבין אבונות עם ישראל, שזה החוט דייקה, החוט של חסד, נכון? אדם חווה בעולם הרבה הרבה מוזיקה, הרבה צלילים שרים בעולם. דיברנו על זה כמה שיעורים. והצלילים האלה לא תמיד אנחנו מבינים אותם נכון, והרבה פעמים זה נהיה צורם באוזן, כי אנחנו לא עומדים במיקום הנכון לשמוע את כל הצלילים האלה בהרמוניה, ולשמוע את הסימפוניה היפה הזאת, לשמוע את השיר היפה. והכינור של דוד המלך, יש בו את היכולת להתחיל לפרש את הצלילים שנמצאים בעולם ולהבין אותם. זה נקרא חוט של חסד. ולעתיד לבוא יתגלה כינור של 72 נימים, כמו שכתוב בתיקוני זוהר, ואז יתגלה שכל דבר שהיה בעולם היה רק חסד. אבל היום אנחנו לא תמיד שומעים את זה. לפעמים הצלילים האלה, בגלל התערובת צלילים, עושה לנו בלגן. עכשיו, החוטים של הציצית זה בעצם חוטים של תזכורת שיש חוט של חסד בעולם. יש פנימיות לכל מה שקורה. לא הכל כמו שנראה ברגע הראשון. למרות שזה נראה לך צורם, תקשיב טוב, יכול להיות שתשמע משהו אחר. וזה בעצם החוט של הציצית, שהוא מגלה לנו את החסד הגדול ואת הרחמים הגדולים, שלמרות שעכשיו אתה מתמודד ולמרות שעכשיו דברים לא הולכים כל כך טוב וכל כך קל, תתעמק, תתבונן, תחשוב, תתחבר, תמשיך לעבוד ואתה תראה כמה זה טוב. לחוב נא ונברכך, יאמר השם, אם יהיו חטאיכם כשנים כשלג ילבינו ואם יעדים וכתולה כצמר יהיו, זה כוח התוכחה, וזה כמו שמוסבר בתיקותי חוכה, זה תורה גדולה בליקותי מוהר"ן, להסביר את כל העניין של תוכחה, איך עושים תוכחה, שזה בעצם לעורר את הנקודה הטובה ואת האמונה הפנימית של האדם בעצמו, ואת האמונה הפנימית של האדם בקדוש ברוך הוא, לגלות את הנקודה הפנימית שיש באדם, זה נקרא תוכחה, בסדר? לא לדרוס אותו ולהשפיל אותו ולמחוץ אותו, שפניו משתנות כמו שרש"י קורא לזה, נכון? ולא תיסע עליו חד שפניו משתנות, אלא ההפך, לעורר בו ריח טוב, לעורר בו אמון, לעורר בו אהבה, לעורר בו אמונה, שהוא ירגיש שהוא יכול, שהוא ירגיש שהוא מצליח, שהוא ירגיש... רב צודק ברסיס אליי למדלת שהזכרנו מקודם, אמר שזה בעצם הציצית עושה, כי הציצית, עוד פעם, היא מסתירה אותך מכל המקטרגים, היא עוטפת אותך, ואומר ילד שמשחק בבוץ ומתלכלך, ברגע שאתה עוטף אותו עם בגדים יפים, הוא כבר לא הולך לבוץ. הוא כבר מאמין בעצמו, הוא כבר לא כמו הילדים האלה שמשחקים בבוץ, הוא מכובד, פסניש, בדיוק. יש לו את זה, הוא כבר משהו אחר. וזה בעצם הסוד של הציצית שמרוממת את הבן אדם. אז אומר, ואז, ברגע שאתה מרומם את הבן אדם, ברגע שאתה נותן לו תוכחה אמיתית ומגלה לו את הטוב הפנימי שנמצא בו, את הריח טוב שיש לו בנשמה, אז אם יהיו חטאיכם כשנים, אם יעדים הוא כתולה, כצמר יהיו, זה הופך להיות כמו צמר. וזה מה שאמרו חז"ל. זה כבר בהלכה ה' או ח'. מלמד שנתעטף הקדוש ברוך הוא כשליח ציבור וסידר לפני משה 13 מידות של רחמים, כי 13 מידות של רחמים שגילה הקדוש ברוך הוא השם יתברך למשה אחרי חטא העגל, זהו בחינת שגילה לו השם יתברך דרכי טובו ורחמה וחסדיו המרובים, שהוא מוכל עוונות ברחמה וחסדיו, בחינת נושא עוון ופשע. הוא בא לגלות את זה למשה רבינו. איך הוא מגלה את י"ג מידות של רחמים של נושא עוון ופשע? זה אומר, תעשה תשובה, זה בסדר, תעשה תשובה, זה בסדר, מחכים לך, רואים בך טוב, רוצים לקבל אותך, אל תיבהל, אל תתרגש, הכל טוב, הכל טוב. יש ביטוי יפה, אם אנחנו מדברים ברסלב, יש, אמרו פעם לרב נוסן, רב נוסן מברסלב, כן, הליקוטי הלכות, העבודה שלו כל החיים הייתה הנקודה הזאת, והוא כותב את זה בספרים שלו בלי סוף, הקדוש ברוך הוא חנון המרבה לסלוח. חנון אמר בלסלוח, מספרים שגם לפני פטירתו, בעשרה בטבת, תפרישי, כל הזמן הוא חזר על זה עוד פעם, חנון אמר בלסלוח, חנון אמר בלסלוח, אלה היו המילים האחרונות שלו גם כן, חנון אמר בלסלוח. כל הזמן הוא חזר על זה, זה היה נקודת החיים של רב נוסן, היה חנון אמר בלסלוח, הקדוש ברוך הוא חנון וחנינה, כי לא מגיע לך, והוא מרבה לסלוח, כמה שאתה חוטא הוא מרבה לסלוח. ורואים את זה באמת, הספרים שלו הוא מאוד מרוכז בנקודה הזאת, של חנון אמר בלסלוח. הפעם אמרו לרב נוסן, שהיה אחד התלמידים של רבי נחמן, קראו לרב שמולייזיק. אמרו לו שאצל רב שמולייזיק רואים עבודת השם, ממש במסירות נפש, בעבודה גדולה מאוד. אז אמר להם רב נוסן, אותו הרבה, עוד גפיר תוך שפיץ שוורד, או נרזבייג ישתנן. תרגום לעברית, אותו הרבה העביר על חוד החרב, על השפיץ של החרב, על החוד של החרב, הוא העביד אותו בעבודות השם שהם על השפיץ של החרב, והוא עמד בזה. נרזבייג ישתנן, הוא עמד בזה. אותי הרבה לימד, כך אומר להם רב נוסן, שהדודם נשיין כיפר דבן גוטס נומן. אם לא התפללת ביום כיפור, אז תתפלל בגוטס נומן, זה היום שאחרי יום כיפור מכונה ביידיש, גוטס נומן, השם השם. אז תתפלל ביהוד א' תשרי. פרוש. יום כיפור הייתי לא יודע איפה. יום כיפור הייתי לא יודע... שם ישמור. יום כיפור. ולא קטמנדו. רגע, אז תתפלל היום. היום י' א' תשרינו, תתפלל. אבל יום כיפור פספסתי. כל הדרך שרב נחמן הוביל את רב נוסן, זה היה הדרך הזאת. את רב אומר, את רב שמולי זיק, הוא הוביל בדרך שהחוד החרב, עבודת השם, בכוח והכל. אותי הוא הוביל בדרך, לא התפללת ביום כיפור, אז תתפלל יום אחרי. וזה בעצם, אתה רואה מאוד מאוד חריף אצל כל הסגנון של רב נוסן, חוזר על עצמו הרעיון הזה. לא התפללת יום כיפור, אז תתפלל היום. אבל היום יום חול. נו טוב נו, אז תתפלל היום, מה בעיה? והנקודה הזאת הוא עוד פעם, זה קצת יציאה מהעניין, אבל בסדר. העניין של יום כיפור, והעניין של הציצית, והעניין של הנושא אבון, לגלות לבן אדם, חטאתם. נרדי נתן ריחו, לא כתיב ישריח. יש פה מצב לא טוב. בחטא העגל, עלובה, עלובה קלה, שמזנה מתוך חופתה. עלובה קלה שמזנה מתוך חופתה. עומדים בהר סיני ועושים עגל. הקדוש ברוך הוא בא, מעוטף בציצית, ומגלה את י' ג' מידות של רחמים. עדיין אפשר לעשות תשובה על כן גילה לא מעוטף בציצית, כי חוט של ציצית הוא חוט של חסד. יש אפשרות להבין את הנגינה הזאת בצורה אחרת לגמרי. הצליל שונה לגמרי ממה שחשבת, שעל ידו מכילת כל האבונות, עד שהאבונות נתהפכים לזכויות ונותנים ריח טוב. וזהו שמתעטפים בציצית ביום הכיפורים בכניסתו, וכל היום, כן? כי עיקר סליחת אבונות הוא על ידי בחינת ציצית, שהוא בחינת חוט של חסד, שהוא הקול שמשקה את הגן, שבגן גדלים כל הריחות, שבחינת הקול כל יעקב, ריח מקרח שדה, בואו ראה נפלאות השם של הדבר הזה. כך בעצם רב נוסן מסביר זה בעניין החטא, אבל לא היה צריך בגדים, אחר כך יש בגדים, יש לו עריכות גדולה, ובאמת זו סוגיה בפני עצמה, ודיברנו עליה, אבל מה אתה רואה פה? הסבר, למה באמת לבשים תלית ביום כיפור? כדי להזכיר את י"ג במידות הרחמים, כדי להזכיר שאיפה אתה וכמה שנפלת ואיפה שאתה נמצא, יש אפשרות לעורר את הריח טוב בנשמות ולעורר את האור הפנימי שנמצא אצל כל יהודי. עשיו קשור לזה בכלל, שילך. מה הוא בפרשה הזאת? איפה הוא בכלל? והאור הפנימי הזה של הפרפלנר, של האבוד, של הדחוי, שגם הוא קשור לקדוש ברוך הוא, זה אין לו שייכות בכלל, זה אין לו קשר בכלל. טוב, זה בעצם מהלך שני בליקוד הלוחס, זה בעצם קשור מאוד למהלך הקודם שראינו, בו רב נוסן בעצם דיבר על העניין של מקומו של עולם, שזה מעבר למקום ומעבר לזמן, ופה הוא בעצם מדבר שזה עניין של לגלות את החוט של חסד, בעומק זה דבר אחד, ויש עוד ביטוי כזה בליקוטי הלוחס, זה נמצא, כשהוא מדבר על האיי, גם על זה דיברנו שיעור ארוך, על כל העניין הזה, רק נסכם אותו עכשיו, הוא אומר, יש את הסוד של האיי, שזה היה בראשית, המאמר סתום, שכשאדם נופל למקום הכי 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 נמוך שיש בעולם, גם שם ידך תנחני, וקשתם משם את השם אלוקיך, ומצאת כי תדרשנו בכל לבבך ובכל נפשך. וכמו שאמר בעל שם טוב, וכמו שכתוב במאור עיניים, באשמתות לפרשת תצווה, והדבר הזה, דגל מחנה אפרים מביא את זה בשם הסבא שלו, בעל שם טוב. זה יסוד גדול מאוד בחסידות. איפה שאדם נמצא, בנפילה הכי גדולה, הוא מעורר את היופי הכי גדול שיש. הציצית באה לרמז לבן אדם, שגם כשהוא נפל למקום הכי נמוך שיש, גם שם ידך תנחני ותוחזני ימיניך, גם משם, ממשק שמיים שם אתה, והציע שאול הנקה, אשכנה באחרית ים, גם שם ידך תנחני. איפה שאדם נמצא, באיזה נפילה שהוא נמצא, הוא יכול תמיד לחזור. וזה בחינת שמתעטפים ביום הכיפורים בתלית, מבעוד יום, כי כברת יום הכיפורים הוא בחינת ציציס, שהם בחינת איי מקוים כבוידוי, שאומרים ביום הכיפורים בכל הקדושות. כל השנה אומרים את זה רק במוסף של שבת, יום טוב. אבל ביום כיפור אומרים את זה בכל התפילות. שחיס, מוסף, מנחה ונעילה. חוזרים עוד פעם, איי מקוים כבוידוי. מה זה איי? כן, תורה, לקוטי מוהר"ן שכולנו מכירים, שזה כשאדם נמצא במקום הכי נמוך שיש. אבל הוא לא מתייעץ שלו, הוא שואל, איי מקוים כבוידוי, איפה מתגלה פה כבוד השם? יום הכיפורים הוא בחינת כתר, בחינת איי, מתגלה בראשיס מיימר סוסום, שכולל את כל העשרה מאמרות, זה התיקונים הכי גדולים שיש. כי יום הכיפורים כלליות עשרת ימי תשובה, שבחינת עשרה מאמרות, וזה בעצמו בחינת התשובה והכפרה של יום הכיפורים, על ידי בחינת איי, שעל ידי בחינה זו יוצאים ועולים מכל הקליפות, ונתרפרים כל האבונות. איי עשה לעולה זה הופך להיות, שמתגלה ביום הכיפורים, שאז נראה אפרוש של יצחק לפני השם יתברך, ואיי עשה לאוילו, ולכן אז מתעטפים בתלית כל היום כולו, כי כל זה הוא בחינת ציצית, איי עשה לאוילו, בחינת תלית של רצון שהתעטף השם יתברך וסידר 13 מידות של רחמים לפני משה, כי הציציס עם חינס איי, יש אמרך מבורץ מגבורה, זה מהלך שלישי, אבל זה עוד פעם מתחבר לאותו מקום, זה לגלות את האיי, לגלות את הבחינה שמעל המקום ומעל הזמן, ולגלות את הבחינה של החוט של חסד, יום אם יוצרו ולא יחוד בוהם, ביום הזה אומרים בורך שם כבוד מלכוס אלוהי למבועד בכל רם, כי מתגלה האיי, והם לא יכולים לקנה, והם לא יכולים להפריע, כל הצדדים, כל הרעים, כל הדברים האחרים, אין להם שום דבר, ציקי גדרה, אפילו בתחתית מדור הקליפות, אפילו במקום הכי נמוך, שמקבלים מהמים הסוסום, צריך להגיד את זה בכל השנה, את הברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, אפילו במקומות הכי נמוכים, צריך להגיד את זה בחשאי, זה סוד גדול מאוד, אסור להרר בזה הרבה, אבל ודאי לא לדבר על זה, כי זה דבר נעלם ונסתר מאוד, איך שהדברים הרחוקים מאוד קשורים, אבל מגיע היום כיפור, אין פחד בכלל, מתגלה הדבר הזה בגלוי, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, בגלוי, בכל מקום, הם נכנעים לגמרי, הם יודעים שכל החיות היא רק מהקדוש ברוך הוא. לכן הם אומרים ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, ויושבים עטופים בציצית. זה בעצם גם ציצית קריאת שמע, תמיד ציצית הולכת עם קריאת שמע, אומר רב נחמן מהסיבה הזאת. ולכן, כל מה, אנחנו לובשים טלית ביום כיפור, לגלות את הסוד של איי. אז זה בעצם שלוש מהלכים נוספים, שבעצם מהלך אחד, שמסביר רב נוסן בליקוטי הלוחס, שזה הסוד של איי, והסוד של מעל המקום והזמן, והסוד של חוט של חסד, זה בעצם שלוש תורות מרכזיות מאוד בתורת ברסלב, ושלושתם מתגלים על ידי העיתוף בציצית, שמגלה לנו שלא משנה איפה אתה, ולא משנה מה חטאת, ולא משנה כמה נמוך נפלת. יש חיבור על ידי הציצית, על מקום שהוא מעבר למקום, מעבר לזמן, לגלות את המאמר סתום על ידי הגעגוע, ואז יתגלה שהדברים הרחוקים ביותר והמוזרים ביותר, גם הם קשורים אל הקדושה, גם הם נמצאים בשורש השורשים האמיתי. אין שום דבר שמנותק מהאילן הקדוש. גם מי שחושב שהוא מאוד מאוד רחוק, אין שום דבר שמנותק מהאילן הקדוש. שהקדוש ברוך הוא כל המציאות. והדבר הזה מתגלה. ואז אתה מבין על ידי התוכחה שהכל חוט של חסד, הכל רחמים, וגם כל העבירות שהאדם חטא, גם הם כשלג ילבינו, כאמר נקה מתגלה ומגלה, הופך את הכל לצמר לבן. שם יעזור שנזכה באמת למחילת עוונות ולכפרה ולסליחה, ולגלות את האור של הציצית ביום כיפור, ולהמשיך אותו עלינו בשלמות. שם יעזרנו.